שלום לכולם, אחרי ההפוגה הקצרה שנכפתה, אנחנו ממשיכים להתקדם בספר הנפלא, חובת התלמידים, של האדמו"ר הקדוש מפיאסצנה, השם ייקום דמו. עד עכשיו עסקנו בהקדמה במבוא לדמות, ועסקנו בהקדמה לספר, שהיא בעצם הקדמה למחנכים ולהורים, ובעצם גם פרקים א' ב' בספר היו סוג של הקדמה לתלמיד עצמו, במסגרת ההקדמה הזו, האדמו"ר בונה את יחסו כלפי התלמיד, יחסו של התלמיד בעיקר כלפי עצמו, שיחזיק מעצמו, אנחנו הפוטנציאל של להיות גדול ישראל הבא, שלא להנמיך ציפיות, ובעצם בהרבה מובנים אנחנו עכשיו רק מתחילים את התכלס, את העבודה לעבוד. אני מזכיר לכם, מי שרצה להסתכל בתוכן הספר, שאנחנו עוסקים בעצם אחרי ההקדמה, אנחנו עוסקים בעצם בחטיבה הראשונה, עניינה של החטיבה הראשונה של הספר, הפרקים הראשונים, כותרתם איסור מרע, כל מיני בעיות, ליקויים במידות, באישיות, בהתנהלות של התלמיד, שצריך לטפל בהן, והחלק השני של הספר עוסק בעשה טוב, וכל הדברים הטובים צריך לחזק ולהתמיד בהם. החלק האחרון זה כבר המאמרים שנדבר על זה שנגיע. אז בואו נתחיל, אנחנו הגענו לפרק השלישי. וכפי שאמרנו, החטיבה הראשונה עוסקת בסור מרע. היום זה לא כזה אין, זה לא מקובל לעסוק בסור מרע. הרבי מלובביץ' אפילו אמר כמה וכמה פעמים שסור מרע, בדור שלנו, לסור מרע, פשוט לא להתעסק ברע. זה לא הסור מרע, טוב, איפה שלי רע, בוא נתרחק ממנו, אלא לא להתעסק ברע, אלא עשה טוב, עשה טוב, עשה טוב, ושאדם שקוע ועסוק בעשיית הטוב, ממילא הרע יסור מאליו. אבל בעומק, באמת, סור מרע זה נכון. כתוב בפסוק, סור מרע, רק אחרי זה, ועשה טוב, נדגים את זה בבדיחה, מעשה שהיה, ככה אני מקווה לא היה. מאן דהוא מגיע לטיפול שיניים, ופותח את הפה, הרופא אומר לו, מה זה? התברר שכל הפה שלו מלא בשאריות של אמבה וחריף ושווארמה וציפס וסלט, ולאף אומר לו, מה זה? לא, פשוט היה זה, ורעתי, ולא לספק את הפיח שיניים. אומר לו, טוב, זה בדיוק מתאים לי, כי אני בדיוק עכשיו יצאתי מבית הכיסא, אחרי זה, ולא הספקתי את הידיים, אז קדימה, בוא נתחיל, אוקיי? אל תנסו בבית, אוקיי? כשאתה בא לרופא שיניים, נקט את הפה קודם, נכון? ואם אתה רופא שיניים, אז תשטוף ידיים כמו שצריך. כלומר, קודם כל סור מרע, כי אם אתה לא שר מהרע, אז גם מעשה טוב שלך, אז הרופא שיניים מטפל בפציינט, ובגלל שידיו לא טהורות, נקרא לזה ככה, אז הפציינט מסתכן באינפקציה, בזיהום, נכון? ולכן, באמת, ואני חושב שהאדמו"ר, במה שנקרא, בעומק בינתו מבין, שצריך לסור מהרע. כי למשל, סתם דוגמא, אבל לא חכו בזה, מידת הגאווה, אם אדם הוא גאוותן, אז כל הדברים הטובים שהוא עושה, לומד תורה ומצוות והכל, זה יהיה שמן בעירה, שרק יגרום לו מה לעשות? להתגאות עוד יותר, אז כאילו, אז מה עשו? אז אולי עדיף שלא ילמד ולא יאכיל את המפלצת עוד. אם יש לך עכשיו, כך אומר הגר"א, יצא לפני כמה שנים פה ללמד סדרה על תורת הגר"א הנפלאה, והגר"א אומר שבסופו של דבר תורה זה מים. אם אדם הוא גאוותן, מה זה מים? יש לך עכשיו בערוגה, יש לך פרחים, אוקיי? אז אם יש לך פרחים בערוגה ותשקיע אותם, מה יקרה לפרחים? הם יגדלו. אם יש לך קוצים בערוגה, מה יקרה להם? הם יגדלו. אומר, התורה זה רק מים. אם אתה מתוקן, זה תיקון גדול. ואם אתה מעוות, רק אחד אתה מפלצת, יהיה עיוות עוד יותר גדול. ולכן, בוא נראה איך הרבה, אדמו"ר השם ייקום דמו, מגדיר את הפרק, מעיקרי מחלות הנפש ותרופותיהם. אז קודם כל, יש פה הגדרה של מחלה. זה הגדרה, כאילו מדלגים על זה, אבל זה הגדרה מדהימה. אני למשל שימו שאני משתעל, אני מחלים עכשיו מצינון לא קל, גם לא קצר לצערי, אוקיי? מה זה מחלה? מה זה מחלה? שאדם חולה, כלומר אדם מסודו, מטבעו, אדם הוא בריא, אבל קרה מה שקרה, שחרף גורדת, הסתנן למסכן, מקיבל נזלת, עלה לאפצ'י, כן, שם בפיוט, נכון? ולכן עכשיו הוא מחלה, אבל זה לא הטבע שלו, זה לא חלק מה-DNA שלו, זה משהו חיצוני שהוא נדבק בו, חלה בו, ובעזרת השם הוא יתרפא ממנו. זה לא מולד, זה לא משהו גנטי, זה מחלה. ולכן כבר בעצם הכותרת שהאדמו"ר השם ייקום דמו אומר, מעיקרי מחלות הנפש ותרופותיהן, תדע לך, זה מחלה. זה בר חלוף. ואיך זה יחלוף ויזוז? מי יעזור לך לעשות לטפל בזה? אתה, או המראה, תסתכל במראה, אוקיי? אז בואו נראה את הדברים בפנים, כהרגלנו אל האורחים שפה, ואנחנו כל שבוע חבר'ה מכינים שני פרקים, ואני רק מסכם, אוקיי? הבאתי פה רק פסקאות נבחרות, בפרק ג' אין הרבה פסקאות נבחרות, כי אין הרבה פסקאות, אז כל פסקה שנבחר היא תראו בפרק, אוקיי? אבל פרק ד' מפצה על זה באורך שלו, למשל הפרח, שעוד מעט אנחנו ניגע בו, בסדר? אז מעיקרי מחלות הנפש ותרופותיהם. כיוון שכל תכליתנו הוא לקרבך לתורה ובדרך השם תלך, לכן צריכים אנו להכשיר אותך כפי שהורה לנו התורה בעצמה, סור מרע ועשה טוב. כי אפשר להכניס את המלך בלתי אם ניקו את החדר מתחילה. כל עוד החדר לא נקי, החדר, נגיד, כל עוד החדר מסריח, המלך לא ייכנס. חביב עליי הסיפור על הרבי מקוצק, שבא בשנות ההסתגרות שלו, שנות הזעם, פעם אחת יצא מהחדר, בעליית הגג לבס מדרש, ובסערה אדירה שאל את התלמידים, איפה אלוקים נמצא? הוא אמר לו, מלוא יכול להרד כבודו, אמר לו, שקר! שאל את השני, כן? איפה שנמצא? אמר לו, קדוש, 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 כי אמר לו, שקר! אמר לו, אז איפה שנמצא? מה התשובה שלו הייתה? איפה שנותנים לו להיכנס. שם הוא נמצא. וזו התשובה של רבי מקוצק. לכן תמיד ששואלים אותי בסמינריה משורים איפה אלוקים היה בשואה, אז אני אומר, איפה שנתנו לו להיכנס. אוקיי? התשובה של הרב בני, התשובה שלו צינית, איפה אלוקים היה בשואה, מה זאת אומרת? הרכבות דפקו, המטוסים לא הפציצו, הכל דפק. אלוקים היה בשואה, מה זאת אומרת? לא בצד שלנו, כן? זו תשובתו הצינית של הרב בני. אני מתחבר לתשובה של איפה שנותנים לו להיכנס, שם הוא נמצא. אבל אומר פה רבי מקוצק, אבל רגע, אם לא מנקים את החדר, אז זה בעיה. ולכן, ואי אפשר לו לאיש להתקדש בלתי מסיר את הרע מליבו תחילה, לכן עלינו לחפש בך כל שמץ, אשר ימנעך מלימודך ומלהתקשרך בשם, להתקשר בשם ולהרחיקו. משתתים למשפט הבא. אבל רק עמך יחד נחפש, ואיתך יחד נבדוק את עצמך, לראות ולמצוא את פתיתי החמץ ואת הרגרי הרכב אשר בך ולהשמידם. כי מי הוא עיקר המחנך שלך אם לא אתה בעצמך? ומי הוא אשר עיקר האחריות עליו לחנך ולגדל מנערי הבחורי ישראל, ארזי הלבנות נראה תורה? אם לא אתם נערים ובחורים בעצמכם, ומיוכל לדעת כמוכם את חסרוניכם אשר צריכים לתקנם. ומי כמוכם מכיר היטב כל כך את העקמימיות, אשר שונות ומשונות הן מכונר ונער וליישרם. ואנחנו יכולים רק לעזור לכם, להכין לכם את הדרך הישר ולהורותכם, למור, זה הדרך, השביל והנתיב. כן, וכולי, וכולי וכולי וכולי. רק למטה, ואם חס ושלום תימנו ומריתם, מי יועיל לכם ומה יועיל לכם להציל את נפשכם מן הקליפה החוטפת נפשות ישראל, רחמנא ליצלן. רק אתם בעצמכם יכולים לחפש בחורי לבבכם ובסדקי נפשכם ולמצוא את חסרונכם, כי אם כפי עצמותו ולתקנה, ואנו רק על אודות איזה מהם לדבר בתרופתה נבר, ומהם תלמדו אתם לכל ענייניכם איך לבקש למצוא ולתקן. ודאי שהרבא לא יכול לבוא פה על כל מחלות הנפש למיניהם, כל החסרונות, אבל נותן פה כמה דוגמאות לבעיות מצויות ורווחות ברמה האישיותית בעבודת השם, ופה לכן עלינו לחפש בך הכל שמץ, אשר ימנעך מלימודך ומהתקשרך בשם ולהרחיקו. יש תורה נפלאה שאמרים ממזריץ, בעל ההילולה, בת כיסלב, על הסיפור מסכת שבת, שבא אדם שרצה להתגייר, ובלבד שכל התורה, על רגל אחת, מה אמר לו הלל? נכון, מה ששנו עליך, לא תעשה לחברך, אבל זה לא מה שכתוב בגמרא. נכון, מה כתוב בגמרא? מה שאמרה גנת, בגמרא כתוב אחרת. מן דעלך סני, לחברך לא תעביד. שזה בארמית, מה ששנו עליך, לא תעשה לחברך. אוקיי? אבל אומר מגד מזריץ' לא סתם, הרי הלל, הלל זה ארץ ישראל. למה זה נאמר בארמית? ולכן מגד מזריץ' קורא את המימרה הזו אחרת. הוא אומר, מן דעלך סני לחברך, מקף, לא תעביד. לא תעביד זה לא תעשה, נכון? מה זה מן דעלך סני לחברך? לחברך אומר זה לא לחבר שלך, אלא לחברך, לחבר אותך. תבדוק כל מה שאתה עושה. האם זה מחבר אותך יותר לקדוש ברוך הוא, או מונע ומרחיק אותך מלהתחבר לקדוש ברוך הוא. אגב, הדיון שהיה פה עכשיו לפני השיעור, עם הרב דעה והרב בני והרב אלחנן, האם זה שאתה צופה במפלים, במפגש, בין ארגנטינה לברזיל, זה מקרב אותך לקדוש ברוך הוא? אדרבה, לך על זה. ואם זה בזבוז לא משעמם אותך, אז טוב, תחזור לגמרא. אוקיי? עכשיו זה עוד קל, אבל בכל דבר ועניין. האם מה שאני עושה עכשיו, אני בצומתי, הרי ההחלטות הקשות בחיים, אתם כבר לא כל כך צעירים, אז יש לכם כבר ניסיון חיים, החלטות הקשות בחיים זה לא החלטות בין טוב לרע. זה פשוט, זה קל. קל היא קלות. מה בוחרים? לא בוחרים ברע, בוחרים בטוב. הדילמות הקשות בחיים זה הדילמות בין טוב לבין? לבין? לא, אם זה טוב וטוב, מה הדילמה? זה טוב וזה טוב. הדילמות הקשות זה בין טוב למתאים. יכול להיות שזה טוב, אבל זה לא מתאים. זה לא עכשיו, אולי אחר כך. האם לשרת בגדודים או ביחטיות, בסיירות? זה לא בין טוב לרע. זה בין מה טוב, מה מתאים, מה מתאים לי, מה מתאים לעם ישראל, מה מתאים לזמן. סתם, וזו דילמה באמת בקטנה. אבל הדילמות הקשות בחיים זה בין טוב למתאים. ואומר המגדיל, אתה אומר פה כלי אדיר. מה על דהלך סני לחברך, מתוך לחבר אותך, לא תעביד. זה המשפט שאומר פה הרבה. לכן צריך לחפש כל דבר אשר ימנעך מלימודך ומתקשרך בשם. כל מה שמרחיק אותך מלהתחבר לשם. סיפור קשה שחביב עליי מאוד על חוזה מלובלין רבי יעקב יצחק הלוי אורביץ, כן, מלובלין. עוד לפני שהוא היה חוזה מלובלין, הוא רק החוזה, לא מלובלין, והיה אילוי עצום, היה אילוי מוורשה, היה תלמיד חכם עצום בניגלה וגם בניסטר וגם בעבודת השם. והגיע עם החתונה שלו, שידחו אותו עם בת של איזשהו גביר גדול, כמובן יהיה מסודר לכל החיים. הוא כמובן לא הכיר את הקלה, אמרו לו, זאת עם הלבן שם, תורד את העינומה. ואז אביו וחמיו, השבר לעתיד, מולכים אותו לחופה עם הגרטל והקיטל והשטריימל וכל ה-LLL וכו'. ופתאום ככה רואה את אמא שלו והשוויגר החוטבת, מולכים את הקלה שלו לעברו, ופתאום הוא מסתכל על הקלה. עכשיו הוא החוזה, והוא קולט שמתחת לסימה שלה מה יש? לא שרשרת עם חי, אלא שרשרת עם שתי וערב לא עלינו, שזה בעברית סלב. אוקיי? כלומר, אמנם היא בת של חסידים מהכל, אבל בחז"ל, אמונות ודעות, תורידו צעיף חז"ל. אוקיי? אז לא פשוט. עכשיו, הוא הולך להתחתן איתה. אז מה עשה? ויש אותה, הלו, 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 מה, תראי מה יש לך שם? מה עשה? עם הגרטל והקיטל והשטריימר, לקח את הרגן שלו וברח. עכשיו, לא נתחיל לרוץ. אומר, שמעתי שבליז'נסק יש צעדיק. התחיל לרוץ, לרוץ, שלושה ימים, נגיד לליז'נסק. בלילה האחרון, מגיע ליער. היער עדיין קיים, קוראים לדרדסים, נכון? היער עדיין קיים, באמת, שבקצה היה שאתה, את הכפר ואת הבית כברות של ליז'נסק. ופתאום הוא שומע קול, יעקב יצחק, יעקב יצחק, קול מתוק, הוא איזשהו בחורה, לבושה בגדי לבן, ומנסה לפתות אותו לדבר עבירה. לא פחות ולא יותר. לפתות אותו לדבר עבירה. הוא אומר לה, גי ועל, דשת איש. לא, פנויה. אומר לו, מקווה, יש אישור מהבלנית. הייתה במקווה הלילה, הכל. הוא אומר לה, וכתוב פה, והיא למדנית. דעת ראשונים, ואנחנו כל פה שאומר לה, ספיר מוכיחה לו שמותר. טק, טק, וממש, כאילו, חבל על הזמן. פלא פלאים. הוא מתווכח איתה, והיא מקשה, והוא מתארץ, והיא מקשה. אז הוא אומר לה, טוב, שכנעת אותי. אין בזה איסור. אבל תעני לי על שאלה אחת. אם נעשה את המעשה הזה, איזה נחת רוח תצמח לבורא עולם מהמעשה הזה? ואיך שהיא שמעת השאלה הזו, היא התפוגגה, זה היה מה שמכונה שין ד', כן, שבא להחתיא אותו וכולי. הוא הגיע לליז'נסק, רבי מלך ראה אותו, וקם לכבודו ואמר, ברוך הבא יוסף הצדיק. וככה אחרי זה מלובלין יהיה דבוק ברבי מלך מליז'נסק. והסיפור הזה סיפור כאילו, וואו, מה עושים איתו? אבל מבחינת השאלה הזאת, זו שאלה שאני שואל את עצמי הרבה. בדילמות. הגעתי הביתה, חצי שעה עד התפילה, מה אני עושה, כבר הילדים ירדמו. יכול לעשות ככה וככה וככה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ומה אני עושה עכשיו? ואם אני שואל את עצמי את השאלה, כמובן, לא נעשה דברים שאסור, נכון? דברים שמותר. אבל איזה נחת רוח תצמח לבורא עולם מהנקודה הזאת. ולכן הדרישה פה של החזוני, של של החוזה מנובלין, זה דרישה שהיא יותר גבוהה מאשר לשפוט על פי פרמטרים אובייקטיביים של מותר, אסור, תמה, טהור, כשר, והמחמיר תבוא עליו ברכה. לא, זה הרבה יותר קשה, זה פרמטר סובייקטיבי. האם מה שאני עושה עכשיו מקרב אותי לשם יתברך, או מה שאני עושה רק לא מקרב, שלא לומר מרחיק אותי. אתם מבינים, זה הרבה יותר קשה. כי יכול להיות שזה מקרב אותי. לראות את השפך של האיגוסקוח, כמה זה רבני, מה שזה לא יהיה. שפך נחלים בין ברזיל לארגנטינה מטורף, שהוא פי 10 מהניאגרה פולס בארצות הברית, מפעל הניאגרה, זה מקרב אותי לשם יתברך, או שם הזה מרחיק אותי מהשם יתברך? מה? לא, אבל הוא אומר פה בהתחלה, אומר פה הרבה, שצריך כל מה שמונע ממני מלהתקשר בשם יתברך, צריך להסיר אותו. זה לא השאלה היחידה, מה פתאום? חכה, יש עוד כל הפרק. עוד כמה הרבה פרקים יש פה, אוקיי? ולכן, האם זה מקרב של דבר כמובן בגבולות האובייקטיביים של השולחן ערוך? אם אדם מקרב אותו לדברים שהם לא בקדושה ולא בטהרה, מה לעשות? שנקרא על פי דרכו של התלמיד, אבל גם על פי דרכו של יתברך. ולכן, התפקיד של המחנך, ופה אומר הרבי בישרות לתלמיד, אני יכול לעזור לך. אבל אני יכול להמליץ מהניסיון שלי. אבל בכם הדבר תלוי אם לשמוע לו או לא לשמוע לו. אבל רק עםך יחד נחפש. ורק איתך יחד נבדוק את עצמך, לא תביא מצוות פתיח חמץ וכו' וכו'. כי מי הוא עיקר המחנך שלך? אם לא אתה בעצמך. ומי הוא אשר עיקר החיות עליו לחנך ולגדל מנערי ובחרי ישראל? וכו'. אם לא אתם נערים ובחורים בעצמכם. ומי יוכל לדעת כמוכם את רסרוניכם? אשר צריכם מתקנם, ומי כמוכם מכיר היטב כל כך את הקמימיות, אשר שונות ומשונות הן בכל נער ונער, ולי אשרם. אנחנו יכולים רק לעזור לכם, כך אומר הרבי. בואו נראה את המשך הפרק, במקור ב'. ישנם אנשים גדולים וקטנים, שאינם מרגישים חיסרון בקרבם. ואף אם מביט בספרי מוסר, שמידה זו וזו רעה היא, מכל מקום, אינו עומד על דעתו שמידה רעה זו נמצאת בו ועליו לתקנה. גם בליבו לא ירגיש לו כאב ולא דאגה ממנה. סימן לא טוב הוא לו. כי כך דרך החולים. אם תכבד חוליו לא ירגישה ולא ידע כי חולה הוא. אבל ישנם אנשים מונרים, גם במידה כזו בפנימיותו, מתחיל הלב להרגיש כי חיסרון זה בו. הוא מתחיל לדאוג ולחוב. אבל בדעתו ממהר הוא לתרץ עצמו ולומר, לא, לא אין לך חיסרון בי באופן גרוע כל כך, כמו שמייסר הספר. אני לא כזה גרוע. והמעט שיש בי כמעט מוכח להיות בי כי אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא, וגם זהו שותפו של היצר הרע. ואחריתו זוהם הנפש וחושך הגיהנום. יסוד מחלת שניהם היא שאינם דורשים מעצמם גדלות. דומה להם שרק הצדיקים הגדולים צריכים לעבוד ולתקן את עצמם. וכל איש ישראל כפי שהוא, באיזה אופן שהוא די לו. כבן שחל שהנביא מבקש ממנו הרבה, ובמעט הטוב שנמצא בו מסתפק. ואף על פשעיו מחפה למור, לא שחלו. וטעות גדולה טועה איש כזה. מי שלא מרגיש את החסרונות שלו. מי שלא מרגיש בחיסרון שטבוע בו, הוא בבעיה מטורפת. הוא בבעיה ענקית. כמו שאומרים בצבא, כואב לך, שיחקת אותה. כי כל עוד כואב לך זה סימן ש... מה זה סימן? סימן שאתה חי. למי לא כואב? למי שמת? או מי שבית הקרב והוא בדרך למות. כאב זה חלק מהגדרת היצור החיים. אתה מאמין שיכולים לקלקל? תאמין, תאמין. שיכולים לתקן. אומר רבי נתן על המשפט המדהים הזה של רבנו נחמן מברסלבה, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל. כלומר, עצם העובדה שאתה מבחין ויודע שפה יש קלקול, שזה קלקול, זה כבר משהו נלך. אתה מכור לסיגריות. אתה מכור, אתה לא יכול להפסיק. אבל אתה יודע שזה יהרוג אותך. אתה יודע את זה. בטרטלה, אתה לא מצליח, אבל עצם זה שיודע שזה קלקול, זה כבר משהו, זה רוב העבודה. כי אם אתה לא יודע שזה קלקול, אז זה בעיה. איך תגיע לאבא שלך תיקון? אתה יודע שזה קלקול? אתה לא יכול לפתור את זה? תלך לחבר, תלך למורה, תלך למדריך, תלך למומחה. נמצא פתרון. הרי היום הרפואה, עיקר הרפואה, הרפואה, הרפואה הטוב, יכולים לדיאגנוזה. מה זה דיאגנוזה? בוא נאבחן, בוא נבדוק מה יש לך. ניתן שם לילד. מה יש לך? יש לך בעיה כזו וכזאת עם החום. בסדר, יש בדיטרויט, מישיגן, יש איזשהו רופא שהוא ההתמחות שלו בדיוק לבעיות הספציפיות האלה. נקבע לך תור, תלך שם, הביטוח יחסה. בסדר? אבל שאתה לא יודע מה הבעיה, למה כואב לך? או שלא כואב, ופתאום מגלים, עד שמגלים שזה בעיה, זה כבר, איך אומרים בשפה מקצועית, הרכבת כבר יצאה לדרך. כן? תחנה סופית, בית עלמין. כבר אי אפשר לעצור אותה. ואז שלא נדע. ויש כאלה שכבר כואב להם, אומר הרבה. כואב להם. אבל, הם אומרים, לא... זה לא, אבל לא רוצים לטפל בכאב, זה לא רציני, זה יחלוף, זה בקטנה. יש כאלה שכואב להם יותר. ובאמת, גם מי שלא כואב לו, וגם מי שכואב לו, אבל הוא לא עושה עם זה כלום, יש להם אותו שורש בעייתי. מה השורש הבעייתי שלהם? בפסקה שקראנו? הם לא דורשים מעצמם גדלות. עזוב, נהיה למלמין. נהיה שוון, ואתה יודע מה זה שוון של זה? זנבות. זנב, הולך מאחורה, ימין, השמאלה, ימין, השמאלה, הכל שלו שם, מעל המקום שבו יוצאים כל הדברים הלא נעימים. זנב, נגרר. הוא לא תעצמו גדלות. כן כואב לי, לא כואב לי, יאללה, נסיים את היום, נמשיך הלאה. תראו מה הרבי כותב, לא בחובת התלמידים, מקור ג' זה בני מחשבה טובה. בני מחשבה טובה, חיבור חשוב מאין כמוהו, שעוסק בעיקר בחבורות. איך לייסד חבורה חסידית של עובדי השם, שבה אין איזשהו רבי או כזה קומנדט מפקד, אלא כולם ביחד, שווים ושווים, ועובדים את השם, זה מעולת פחום, זה ספרון דק וקטן, שאני חושב שהייתי בשיעור ב' פה בישיבה, עלינו כאילו בחור משיעור ה' שהדריך אותנו, עשינו חבורה, חבורה שעדיין קיימת, ברוב החברים שלה קיימים, בעבודה של שיח פנימי ועבודת השם, שעליה דיברתי גם מקודם בהתוועדות, על החברים שעוזרים. אז בואו נראה מה כותב באדמו"ר פיאסצנה, בבני מחשבה טובה, עמוד 49. כל דבר הוא מדרגה, הוא מידה טובה שתשמע או תראה באיזה ספר, בתור מי שקורא הרבה ספרי צדיקים, הרבה סיפורים, אז אני קורא הרבה, הוא כבר בגיל 3 סיים את השס, בגיל 9 את הזוהר, הוא ככה עזר לאלמנות, הכניס יתרמית, טה-טה-טה-טה-טה. כל מדרגה טובה שאתה רואה איזה שהוא צדיק. אל תתייש, נאמור, אין זה לפי ערכי. רק עד רבה. קוראים ספר, דוגמה אביהם של ישראל, הרב מרדכי אליהו, כן, מכירים, סדרה מרתקת, יפה, אתם בולע אותה בשנייה. טוב, הרב אליהו, הוא צדיק, אבא שלו היה מקובל. אגב, אבא שלו בא מבית של אנשים סוחרים, לא מבית של תורה. כן, ברגע שהוא חזר בתשובה ונהיה דוס, אומרים שלו זרקו אותו, הוא נזרק מהבית, אוקיי? אוקיי? לא, הוא צדיק, הוא נשמה דאצילות, הוא כבר זה. מה אתם חושבים, שלצדיקים אין אירועי עבירה? אין התמודדויות? יכול להיות שמבוגרים לא, שילדים, שנערים, בטח שכן, איזו שאלה, בטח שכן. אל תתייאש למור, אין זה לפי ערכי. רק אדרבה, תחמוד אליו ותאמר, הלא גם הוא היה ילוד אישה כמוני. ואם הוא היה הולך בטל כמוני, גם כן הוא היה מגיע אליו. ולמה זה לא הגיע גם אני לא? מה, לסיים שס בשנה אחת? הרב קוק בוולוז'ין למד 60 דף ביום. אתם יודעים? 60 דף ביום. מה שכתוב בהערות הקטנות, זה היה חזר, הוא עושה את שס כמה פעמים, אז הוא החליט שהוא עושה חזרות על השס, אוקיי? עכשיו אני מעיד אליי שמיים וארץ, כבל עם במצלמה, אוקיי? שאני לא עושה 60 דף ביום. אבל אני רוצה לסיים שס, אז עושה דף יומי. מה זה מדף יומי? המרדף היומי. מכירים את המרדף היומי? כן, הרבה שם מרדף היומי. כל יום אני רודף, ועושה. פעם בשבע, שבע, ארבע חודשים. ברוך השם מסיים, ברוך השם, לא פעם אחת, ברוך השם, אוקיי? זה מרדף, זה אצלי זה המרדף היומי. זה לא הדף היומי, זה המרדף היומי. 60 דף ביום, לא, אני שוב פעם, אני, אתם יודעים, אני לא הרב קוק, אני לא כהן, סב, אני בלי קשר, לא הרב קוק, לא מיני ולא מקצתי. אבל עושה היום דף, מה זה היום דף היום, מ"ד נראה לי, נכון? זה דף קצר, עם הרן, יפה. אחר דף מ"ה, אפילו יותר קצר, מנדרים, לאט לאט, קובץ ליד הרבה, 7 שנים, 4 חודשים, סיום, ברוך השם. ואפילו אם תשמע פשט על איזה פסוק או גמרא, הדפה בעיניך, כן, איך הרב רם אמר את החידוש פה בתוספתא או על צרורות, או איך הרב החצרם אמר ככה, ואני לא אמרתי, תצטער. ולמה לא אמרתי גם אני כמותו? הלא גם הוא היה ילוד אישה כמוני כנ"ל, וממאי נפשך? טובה החמדה הזאת, זה טוב, למה? כי אם תזכה לבוא אליך, ישמח אביך שבשמיים, ותגן נשמתך בקרבך, ואם לאו, גם כן לא עברה החמדה לבטלה. והכלל הזה תדע, שכל רעיון ורצון, בין טובים ובין חס ושלום, שעוברים באיש, אינם חוזרים ריקנים, אחד לאחד נתקבט ואחת לאחת נקמה בנפש, ובניין מהם נבנה. יש לפעמים שעולה באיש מידה רחמנא ליצלן, ראה הרבה מערכו, והוא משתאה בעצמו, מאין באה עליי כל כך נמיכיות? אבל כנ"ל רעיונות ורצונות דקות, כשערות נקלטו בו, לא ידעם ולא ירגישם מגודל דקותם, ובקרבו נתעבו ונתגדלו. כן? הרי שהייתי ילד וקראתי על הרב קוק 60 דף בוולוז'ין, לא ידעתי לתרגם את זה לדף יומי. באמת שלא. לא ידעתי לתרגם את זה לדף יומי. אבל כשגדלתי והייתי בישיבה וכבר אפילו נהייתי אברך, אז... אוקיי, זה שס, אוקיי, זה מתחיל דף יומי. אוקיי? ואז מתראים ומתגלים בו בצורת מידה מגונה וחזרה לאסלאם. וכן להפך. כל מחשבה ורצון טוב שתעלה בקרבך, אפילו אם לא תגיע אליהם, יתעבו ויתגדלו ויתראו בך במידה ומחשבה קדושה. ולכן מי שרצה לקרוא שם בסוף הפרק את הפסקת סיום, האדמו"ר אומר מאוד פשוט. מי שידרוש מעצמו להיות ישראלי אמיתי ששואף לגדולה, דורש מעצמו גדלות, לא מתפשר. לא מלמיך ציפיות, לא, אני לא רב, אבא שלי לא רב, סבא שלי לא רב, אז מה? אז מי ששואף לגדלות, ממילא כבר מצד החסרונות שלו, וזה כבר כיווה דרך משמעותית לתיקון. יש סיפור מזעזע, כלומר, הוא לא סיפור רע, הוא סיפור שגרם לי זעזוע. פעם הגיע גר צדק, לרבי הקדוש מצאנז, כלל זרבוג נתניה, הרבי יקוטי יהודה אלברשטאם, מי שמכיר קריית צאנז, הוא היה... שרד את השואה באושוויץ, איבד שם אישה ו-11 ילדים, התחתן, הקים מחדש את החסידות, היום הבן שלו הרבי בנתניה. והוא היה לו עניין של מפעל השאס, אם שמעתם. כן, כל חודש להיבחן על, על דפים, עשרות דפים, תמורת תשלום, וככה להקיף את כל, את המחסידים שלו, עניין שלו של שאס. בשובבים למשל, הוא תראה לכל חסיד ללמוד 18 דף גמרא לפני השינה, אוקיי? או 5 דפים עם רש"י ותוספות וראש, אוקיי? למי שקשה לו 18 דפים. יש שם תביעות לגדלות בתורה. ובא אליו גר צדק שרצה ללמוד בישיבה שלו בקריית צאנז. אמר לו, תשמע, אני לא יכול לקבל אותך, אתה בלי רקע, אתה לא זה. אמר לו, אני מאוד רוצה. אז אמר לו, אז אני אתן לך מבחן. אני לא זוכר אם זה היה 3 חודשים או חצי שנה, נניח חצי שנה. תלמד חצי שנה לבד את כל בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, ותבוא תיבחן עליי בעל פה. גמרא, רש"י, תוספות. כמה מציע בתרא. אני לא יודע לכם, זה 3 חודשים או חצי שנה. ואם תיבחן על 3 המסכתות, גמרא, רש"י, תוספות בעל פה, ותצליח במבחן, ציון 90, אני מקבל אותך. אני זה שיבחן אותך. טוב? סיפור אמיתי כדרך אגב. מה קרה? דלם דלם. כעבור הזמן המשוער, שוב, אני לא יודע לכם, 3 חודשים או חצי שנה, הגיע גר צדק, שאל אותו הרבה, נו, הצלחת? הוא אומר לו, כבוד הרב, לא הצלחתי. לא הספקתי. הוא אומר לו, מה כן הספקת? הוא אומר, אתה יכול לבחור אותי על כל בבא קמא, כל בבא מציע, ובבא בתרא, פרק קמא, פרק שני, כאילו פרק ראשון, פרק שני, פרק שני, באמצע חזקת הבתים, עד לשם הגעתי. שאר הפרקים אני לא יודע בעל פה. אוקיי? אבל טוב, התקבלת, ברוך השם. אבל בחצי שנה, 3 חודשים, הוא יכול להיבחן על כל בבא קמא, עולים עכשיו, נכון? עם רש"י תוספות, וגמרא בעל פה, ובבא מציע, ובבא בתרא, עד אמצע חזקת הבתים. מאות דפים.
להגיד
שיהיה אחד. מה? לא הבנתי?
יכול להגיד שהוא יכול.
מה זאת אומרת?
הוא לא בחן.
בסדר, אם הוא אמר לו שהוא יודע, אז הוא יודע, אמר, הוא כיוון לבחינה. שאלה איפה אתה מועף הרצון שלך? אני יודע, בחור מהשיעור שלי, אדם חבר שלי בלב ונפש. לא אגיד שמות. הוא לא התקבל לישיבה. הנה הוא שבו שם, הוא לא התקבל לישיבה. אז זה יותר סלקציה, אוקיי? הרב ראם עכשיו היה בוחן, פוטו בחן אותי גם, הרב ראם, לא התקבל. אבל הוא מאוד רצה לבוא לישיבה. והראש ישיבה התקשר, הראש ישיבה תיכונית, התקשר לרב ראם, אמר לו, תשמע, זה התלמיד שלי, הוא מאוד רוצה. אמר לרב ראם, אבל הוא לא התקבל, הוא לא עמד ברף, הוא לא התקבל. אמר לו, מה נעשה? אומר, תגיד לו. מה אתם יודעים, עכשיו למדו בבקמה בשמינית? הוא אומר, תגיד לו שיכין את ה-40 תוספותים הראשונים על המסכת, וביום הראשון, באלף אלול שיבוא, אני בוחן אותו על ה-40 תוספותים הראשונים של בבקמה, עומד בבחינה, יכול להישאר, לא עומד, שחזור באוטובוס באותו יום. אוקיי? אני מכיר את התלמיד הזה אישית. אוקיי? הגיע התלמיד, ניגש אל הרב ראם, אומר לו, אני יכול לבחון 40 תוספותים? הוא אומר לו, לא, רק 34. אבל אני מוכן, 34, בבקשה, בוא תבחן אותי. אמר לו, בסדר, התקבלת. והיום הוא... ראש כולל, לא, הוא לא ראש כולל ולא בבני ברק. אבל הוא אחלה עובד השם, ברוך השם. ברוך הוא, ברוך שמו. שאלתי כבר את הרב ראם, למה? הוא אמר לי, לא, מה, שנבחן אותו? צריך אותו מי רציני. אם הוא רציני, את החופש הגדול שכולם הולכים לטייל, מה הוא יעשה? הוא יישב ילמד תוספותים, כי זה חשוב לו, כי הוא רוצה. ולכן מי שידרש מעצמו שאיפות גדולות, אז הוא לא יצליח 100%. אתם יודעים, אם אדם מכוון ל-200% מהיכולת שלו, ועכשיו יש לך רק 50%, אז כמה זה 50% מ-200? 100%. ומי שמכוון ל-100, אז כמה יקבל? 50%. לא, עכשיו, נספר ללכות בסרט. אז אני עכשיו, אם יגידו לי עכשיו, תוך 3 חודשים, כל הזה, נו, זה לא יקרה. זה לא יקרה, זה לא מציאותי, אין לי את הזמן לזה, אין לי את היכולת לזה, לא משנה, אוקיי? פעם, אשתו של הרבי הרבנית, חיימושקה, זכר צדיקה לברכה, הקשיבה להתוועדות של הרבי. הוא הודרש מהחסידים שלו, הרבי לובביץ', עוד מבצעים ועוד לימוד, ואתה, גם את החיטה, גם את הרמב״ם. היא אמרה לו, די כבר, כן? כמה אתה דורש מהם? אתה דורש מהם, הם לא מסוגלים, הם לא עומדים בזה. אמר על הרבי לרבנית, אני דורש מכל חסיד שלי פי שניים ממה שהוא מסוגל. אני יודע כמה כך הוא מסוגל, ואני דורש ממנו פי שניים ממה שהוא מסוגל. אמר לו, למה? ואז אמר לה, כי אני דורש מעצמי פי 10 ממה שאני מסוגל. אם החסיד עושה רק 50% ממה שהרבי אמר לו, אז כמה הוא עושה בעצם? עושה 100%. זו שאלה לי תקופות התחייבויות, בלימורת איך אני אעשה את זה, זה ואתה עושה. איך אני אספיק? איך אני אספיק? מספיקים. אז במעליות, אז בתור לסופר, מספיקים, עומדים בזה. לא תמיד, זה אבל מספיקים בזה. פגשתי פעם חסיד צאנז, אני גר בשכונה פתח תקווה, שיש בה הרבה, עשרות משפחות של צאנז, שטילבה של צאנז וכולי. אז שאלתי לו, תגיד לי, ש"ס עידן, זה נקרא יהודי של ש"ס, מי שסיים את כל הש"ס ונבחן עליו בעל פה, גמרא ראשית תוספות על כל הש"ס, כן? שאלתי, איך זוכים לזה? אז הוא חייך אליי ואמר לי ככה, אתה יודע, של להיות ש"ס עידן, כאילו יהודי של ש"ס, אתה לא יכול לבוא לסופר בלי גמורה קטנה ביד, כי מה עושים בתור? ואתה לא יכול להיות בשולחן שבת בלי הגמורה, כי בין המרק לדגים שכולם שרים, מה אתה עושה? אתה עושה חזרות, אתה לא יכול. עכשיו, אני לא יכול, אני לא כך רוצה, אבל זה כבר משהו אחר, אבל לא משנה. זה תביעה, זה שאיפה לגדלות שעושים. ולכן, מי ששואף לגדלות, אז ממילא כבר ימצא את החסרונות שלו והוא יתקן אותם. בואו נראה, אנחנו צריכים להזדרז, בקצירת העומר, את הסיכום של צביקה זימן, השם יקום דמו, אהוב ליבנו, שנרצח פה לפני 20 שנים בישיבה. כך הוא כתב במחברתו. סיכום פרק ד', כן? סור מרע ועשה טוב. אנו צריכים לסלק מאיתנו את כל הרוע שבתוכנו, שגון לא להתקדש. שימו לב, זה ביטוי יפה. לא את הרוע שמקלקל אותנו, את הרוע שמונע מאיתנו להתקדש. ורק אנו יכולים למצוא חמץ כזה, ואז נוכל למלא את עצמנו בטהרה. סעיף שני בסיכום, ישנם שני סוגי אנשים. א', אדם שרואה שיש מידות רעות, אך זה כלל וכלל לא מפריע לו. הוא שקוע עמוק בחטאו ושום דבר לא מפריע. ב', אדם שרואה שהוא לא טוב במידות מסוימות, אך הוא מטייח ומטרט את עצמו וטוען שהוא לא צדיק, כמו תקן מידות על טוב, זה לא בשבילי, אני לא... נכון שאני אדבר לשון הרע, נכון שאני לא קם בבוקר כמו שצריך וקצת מבטל את זה, מה בסדר, אבל אני לא הרב הראשי, אני לא מתקן את זה, כן, זה לא באחריות שלי. אנחנו צריכים, אומר צביקה, לדרוש מעצמנו שאנו ישראל, עבדי השם. אחרי שנדרוש כל זה, אנו נראה את הדרך. קודם כל, לדרוש, לא ללכות בסרט, אבל לטבוע מעצמנו גדלות, לטבוע בטף, לא קטנות, לא למחיות קומה, לא להשלים עם מצבנו, ואז כבר נצא את הדרך. אז עד כאן פרק שלישי, בוא בקצירה, ממש בקצרה, את פרק רביעי. פרק רביעי עוסק במחלת העצלות, וזה מעניין, שלא לומר מרתק, שמבין כל הבלגנים שיש בנפש, והחולאים רעים, והמידות הלא טובות, ומה בוחר הרבי השם יקום דמו לפתוח? כלומר, מה הבעיה? אז אני אומר לכם, לא מחשבות זרות, ולא יצר המין, ולא גיא, מה אומר? מה הבעיה? מה הבעיה? למדתם את הפרק, נכון? מה הבעיה? עצלות. זה הפתיע אותי. זה הבעיה. אני יכול... עצלות? כן. הבעיה הבסיסית שאותה צריך בראש ובראשונה לשרש, כלומר לעקור מן השורש, ורק אני יכול לעשות, הרב יכול להדריך אותי, אבל רק אני יכול לעשות את זה, זה בעיה, אתה חשוב להדגיש. עצלות זה לא מידה שקשורה למידת הכישרון, המתנות, יכולת הפוטנציאל שקיבלתי מלמעלה. אני זוכר שהייתי לומד בחברות, עם אורי הרב מרי ליכטנשטיין, שהיה פה רם בישיבה, הוא אמר לי איזשהו חידוש נפלא, עמד אז בחברות למסכת מנחות, פרק שלישי ורביעי, על סוגיות של תפילין ומזוזה, אחד הזמני קיץ הטובים מחיי, והוא אמר לי איזושהי על הקושייה, והוא נתן לי תירוץ פלא פלאים של אביו, הרב ליכטנשטיין זצ"ל. ואני אמרתי, וואו, אבל בסדר, אבל זה אבא שלך, זה הרב ליכטנשטיין, אני מה, אני בחיי. איך אני הייתי מגיע לתירוץ כזה? ואז הוא אמר לי משפט שמלווה אותי הרבה. דיברנו על צדיקים וגדולים, הוא אמר לי, תראה, מוח כמו שיש לאבא שלי, יש אחד, שתיים בדור. אז אני אספתי, זיכרון, כמו שמרן הרב עובדיה, שאתה יודע, שניהם היו בחיים, צריכים צדיקים לברכה. כמו שמרן הרב עובדיה זיכרון, אולי פעם בכמה דורות יש, נכון? ואז אמר לי הרב מאיר, אתה לא חושב נכון. הוא אומר, לא לך ולא לי יש מוח כמו של אבא. ולא לך ולא לי, כמו שיש לו מוח אבל לזנה, כן? לא לך ולא לי יש, זה כמו שהרב עובדיה. אבל למה שלא תהיה לנו אהבת תורה כמו שיש לאבא שלי? אז הוא סיפר לי סיפור שהתפרסם הרבה, כן, שהם התפללו ערבית, של מוצאי תשעה באב, וכולם ישר מחזירים את הסידור של קידוש לבנה לבית כנסת, השתיב לך בקטמון, ומה עושה הרב ליכטנשטיין? הולך ספרי, היה מוציא כבר, מתחיל ללמוד. אז הוא אומר לו, אבא, מה אתה עושה? הביתה, בוא לך לאכול. הוא אומר לו, שכחת שהיה צום היום? הוא אומר לו, כן, בוא לשבור את הצום. הוא אומר לו, עכשיו אני שובר את הצום. כן? כלומר, הצום לא כלל רק צום מאכילה ושתייה, אלא גם צום כן? כזה בדיחה תמיד ראית בכל כל מיני ממים כאלה לקראת הצום, להתחיל את הצום עם הדברים הקלים, חומש עם רשי, ולאט לאט לעבור לקצות ונתיבות ולשבור את הצום בהדרגה, אוקיי? לא ישר דברים הקשים. למה שלא תהיה לנו אהבת תורה כמוהו? ככה אמר, זה מה שככה דקר אותי. כי אהבת תורה זה לא כישרון, זה לא מולד, שכל, זיכרון, אבל אהבת תורה, ואם אתה אוהב התורה, אז תלמד כל היום שתיים מקרא ואחד תרגום, אז תקרא תהילים או תגרוס משניות. לא קצות ולא נתיבות ולא שגת עירה. בסדר. אבל זה לא משנה, מה לי יחם, מה לי אתה, אתה נותן לתורה. ולכן הבעיה הגדולה זה עצלנות. שאדם פשוט עצלן, לא מזיז את עצמו. עכשיו, לא רק מי שהוא לא עצלן בתור שם עצם ממש, אלא גם רק מי שיש בו אלמנטים כאלה אחרות של עצלנות, פה כל זה מחלת ההתרפות. תראו מקור ה', פרק ד'. אבל אם לא נלקטע במחלה גרועה, מחלת העצלות, וגם לא נזדהמו גופך ונפשך בזוהם הבטלה, עדיין עוד אינך חופשי מלבקש ומלנקות ממך גם את אבק רקב העצלות אשר התרפות שמו. ונכון, אמנם אינה מסוכנת כעצלות, מכל מקום גם היא תוחז באיש, להוציא מקרבו את אשר יכול להוציא תפריעו. ואת הדרך העולה בית אל מלעלות תעקבו. זכור נא שהתורה משמיים ניתנה. ולהיות ישראל עומד התורה ועובד השם עליה לצל כנפי שדי. ורק על ידי העבודה, התחזקות והתאמצות כל, כל כוחי הגוף והנפש, יכולים להגיע אליה. ולכן אומר גם בהמשך, ככל שיש יותר ערך, אז כך צריך לעבוד קשה יותר. תראו, כל עבודה, המקור ו', המשך הפרק, לפי ערך הדבר הנקנה נמדדת. דברים זולים ושטותים, כמעט בלי עבודה נקנים. בדברים יקרים הם, ביותר עבודה קונים אותם. וללמוד תורה ולחסות בצל קודשו, רק בעבודה קשה יכולים להגיע. לא בעבודה שהיא קשה וגדולה מן יכולת האדם, כי אם השם יתברך לא נתן לנו עבודה למעלה מכוחותינו ויכולתנו, רק שצריכים להתאמץ ולהתחזק בה. לא לעבוד בלבד בשעה שבה עבודה לידו, רק להיות איש עובד בעצם ולא מתרפא. כן, מדברים על זה לחיילים שלי. יש שני סוגים של אנשים, כן, אבל את המשל הזה של קומונריות ידוע, כן, יש דייגים ויש ציידים. אני רוצה חיילים שהם ציידים, לא דייגים. מה זה דייג? זורק את הפיתיון, והיא מחכה ושהדג יבוא אליי. מה עושה צייד? הוא מחכה שהדג יבוא אליו? מה הוא עושה? הוא הולך למקום של האחיות, ושם הוא צייד בבית שלהם. הוא לא מחכה שהם יבואו אליו. ולכן אל תהיה מתרפא. מתרפא, זה מגיע דון, נעשה, לא נעשה. אבל מישהו עובד, הוא לא מחכה, הוא הולך ויוזם. ושלמה המלך אומר, גם מתרפא במלאכתו, אח הוא לבעל משחית. הוא לא אח משחית, הוא לא בעל משחית, אבל הוא אח שלו, כי הוא מתרפא. העצל אינו רוצה לעבוד לגמרי, והוא הבעל משחית. והמתרפא עושה הוא בשעה שבה הדבר עשייה לפניו, אבל הוא בעצמו אינו איש עובד. נרדם הוא בעבודתו, מעריך בה ללא צורך, ורוצה רק בשטחיות, לא יתאמץ ולא יתעמק. תכלס, מה יותר חמור? עצלנות או התרפות? חד וחלק, עצלנות יותר גרוע. אומר הרבה, עצלנות זה יותר גרוע מהתרפות, כי לפחות המתרפא עושה משהו, נכון? אבל עצלן לא עושה כלום. דלת על כן, עצירת יסוב, והעצל על מיטתו. אבל אומר הרבה דיוק חשוב מאוד. נכון, עצלנות זה חמור הרבה יותר מהתרפות, אבל הרבה יותר קשה לרפא ולתקן את ההתרפות, מאשר את העצלות. העצלן הוא פשוט לא עובד, תחילה אותו, יאללה, קדימה, ולעבודה, ולהתחיל לעבוד. המתרפא חי בסרט שהוא עובד. העצלן יודע שהוא עצלן, הוא במיטה, הוא לא עושה כלום. המתרפא מה זה עובד? הוא עכשיו מנקה, נכון? ככה וככה ושעתיים, הבית נקי, כלום. המתרפא כביכול עובד, כביכול עובד, אבל מה הוא עושה? בפועל אין תוכן, רק משחק אותה. ולכן, בגלל שזה נראה כאילו הוא עובד ולא עצלן, אז אנחנו תיתן לו את הקפה. טק, 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 שנער אותו ויעמיד אותו על טעותו. העצלן הוא לא עושה כלום, אז כל מה שזה, זה מעורר, אתה עושה, וואה, לא עושה את הכלום היום, יאללה, קדימה. אבל המתרפא הוא בסדר בוקר. והוא הולך מפה ודואג לפינת קפה, ואת פותח את הגמרה, ואז אני נביא סטנדר שיותר זה, הוא חי בסרט שהוא, אבל סוף סדר בוקר, מה עשית היום? כמה שעות הספקת? כלום. לפחות העצלן שבקרוונים או בפנימיות ישן, מה יודע? שהוא לא בסדר. ניתן לו את הקפה והוא יחזור לסדר. עכשיו, ההפך, מדייק האדמור בהמשך הפרק, שההפך מהעצלנות וההתרפות זה לא חיפזון. אומרים, החיפזון, מה ההמשך? מהשטן. שזה שני פירושים, אחד אתה מפחד מהשטן, אבל לא, לא. החיפזון, מקף, מה השורש שלו? מהשטן, תעשה ביישוב הדעת. במדיוק ישר, ככה, הייתי כבר בעשרות ומאות תחקירים בחיים שלי. הרבה פעמים מהסעיף הבעיה, כן? תכנון לקוי, ביצוע חפוז, בלי יישוב הדעת, רגע, תחשוב שנייה. ולכן ההפך מהתרפות והתרפות זה לא חיפזון. עכשיו בוא נשאל שאלה, מי שטוען להתרפות, האם הוא תמיד מתרפא? או רק כשזה מגיע לקודש לעבודת השם, תורה ותפילה ומצוות, אז פתאום אין לו כוח. למה כשיש טיול שנתי הוא הראשון שמגיע לאוטובוס ומקמבץ את הכל ודואג תופר את כל הפיות, למה? ובישיבה הוא... שזה ארוחת צהריים, שזה ארגן את המסיבת גיוס, את השבת זכור, את החודש ארגון בסניף, הוא אריה, כן? מגיע ראשון, לא הולך אחרון, אתה מגדיל ראש? שזה מגיע לבס מדרש, כל אחד יסתכל על עצמו במראה. ובעצם לסיום הפרק, מגיע המשל הנפלא שמכונה משל הפרח. כולם זוכרים אותו? אני אגיד בקצרה, אוקיי? שיהודי עובד השם וכולי. יש לו קרצ'מי, אכסניה, פרנסה, זה, מלחמת העולם הראשונה, אין עוברים ושבים, אין דרכים, כלום, מגיעים לפת לחם, וגם היא נגמרת רעב, הילדים שלומדים למות לשם אם לא חלשת כלום, יוצא ליער להתפלא, בוכה, השתפחות הנפש, בוכה, 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 פתאום הריח ריח טוב, לוקח שם פרח שכולו ריח מטורף, ונביא אותו הביתה לילדים, שמה שנקרא שיהיה להם קצת המחיה, כן? בדרך עובר איזשהו אציל, ככה אומר לו, שמה, תן את הפרח, אומר לו, לא, ואני אתן לך 10,000, 100 רובל, אתה תחבר הרבה כסף, לא אתן לך כלום, אלא אם כן תיתן לי, תן לי כיכר לחם, שאני אחרי את הילדים שלנו, כיכר לחם, בקשה אתם כיכר לחם, לוקח את הפרח, והאיש מבסוט, הביא לחם הביתה, הילדים מבסוטים, אז הולך לישון ובלילה, מי מגיע לה בחלום? מי מגיע? תעתה. מגיע אבא שלו, אומר לו, בני היקר, מה עשית? מה עשית? תפילה כמו שלך ביער, זה דורי דורות, מה זכור בלמת היו תפילות כאלה. אז נתנו לך מתנה משם את פרח, שהוא סוד חיית המתים. שכל מי שמריח אותו, אוכל אותו, זוכר בזה, כן? ניצול ממוות. וזה הפרח שאיתו אפשר להגיד למטה משיח. באמת, זה קשור למדרש, שמובע שם במדרש בקהלת. ולמי מחרת אותו? מחרת את הפרח של תחיית המתים, לא בעד נזיד עדשים, בעד כיכר לחם של אציל פולני. לא חבל. וזה באמת מה שנקרא... מה? הוא אומר, אני משאר שם, זה אציל הפולני, זה יצרה וכו', אבל הנקודה היא מה שנקרא שיש פה הזדמנות. ואדם מאבד את ההזדמנות בגלל נזיד עדשים, שאפשר לסכם אותו בשני מילים, כאן ועכשיו. הוא חושב על הכאן ועכשיו, הייתם יותר רעבים עכשיו, בוא! כאן ועכשיו, כאן ועכשיו, כאן ועכשיו. כן, אתם עוד בגיל של הצעירים, אז... עכשיו דחוף להיות שליח בסניף הזה, ועכשיו דחוף להניח תפילים פה, ועכשיו דחוף לחזק את המקום הזה, את... ומרוב עיסוקים, תורה מתה עליה. צריך לחשוב גדול. ולא להחמיץ את ההזדמנויות. אומר הרבי הרש"ב, על ההפטרה שקוראים בראש השנה, על ה... מדוע לא בא בן ישי, נכון? שואל שאול המלך, מדוע לא בא בן ישי? מה התשובה? זה אחד, זה לא בראש השנה, זה מקום אחר. מדוע לא בא בן ישי? מה ההמשך? גם אתמול, גם שלשום אל הלחם, נכון? זו הפטרה של מחר חודש, כמדומני, סליחה. אומר הרבי הרש"ב, מדוע לא בא בן ישי? שסימן השאלה, ומה התשובה? גם אתמול, גם שלשום אל הלחם. כמה מתפללים האנשים כל הזמן, גם אתמול וגם היום? רק הלחם, על פרנסה, על אוכל. במקום להתפלל על... על בן ישי, על משיח בן דוד. ולכן, נקרא את הפסקה האחרונה בספר של פרק ד', ואתה בחור ישראל, דואג אתה הרבה על העני הזה, שאיבד והפסיד את כל הקודש והצדיקים בית המשיח, בעד דבר של מה בכך. ואם עליו תדאג שלא היה לו לעשות אחרת, כי לא ידע שניסיון לפניו, איך תדאג אף תקצוף עליך שתדע שתמיד עומד אתה בניסיון. ומכל מקום, לפני כל דבר קטן, תכרע ולא תעמוד בו. בידך להיות גאון וצדיק, להשרות את שכינתו יתברך בך, שגם אנשים אחרים ממך יתקדשו, ושעל ידך אל השם יתקרבו. את דבר השם תלמד אותם, ובדרכיו תדריכם, ואתה וחבריך את הקץ ואת התגלות משיח צדקנו, תקרבו. ומיועיל רצונך לבד, שתרצה להיות יהודי אמיתי, אם תתעצל, תתרפא ולא תעבוד. ומן כל מניעה תדחה חס ושלום, אל כל דבר אשר יראה בעיניך טוב תקפוץ, ובכל ניסיון קטן וגדול לא תעמוד. אין כוונתנו שתהיה זריב ותעשה עבודתך רק כחרוץ בעל מלאכה של חול להבדיל בלבד, בשעה שרבו ממהר אותו, או שהוא דוחה את עצמו, שעבודתו יבשה, עבודת עברי הגוף בלבד. רק עורר את נפשך, רוח אלוקים מסעך, והתרעשו גלגלי נפשך ואיברי גופך, תתאמץ ותתחזק לעבוד את השם בחוזקה, בהתלהבות אש קודש ושמחה, שזה ההבדל בין עצלן למתרפא למי שלא עושה. אנחנו עדיין לא נתנו פתרונות למתרפא, בזאת השם שיעורי בית לפעם הבאה, זה פרק חמישי, איזה עצות פרטיות למתרפא, מה הוא יכול וצריך לעשות כדי להתגבר, זה פרק שישי, מחלת הישות, שצריך להעמיק בה, בזאת השם, שני פרקים לא ארוכים מדי, שנזכה ושנחיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.